אני אנסה בכמה מילים לספר איך אני הכרתי את הרב ישראלי, וזה משהו כמו 38 שנים מאז שהכרתי אותו לראשונה, ולפני החתונה ובחתונה, ולצערי בלוויה לא הייתי כי היינו בחוץ לארץ והגענו רק לשבעה. אבל אספר כמה סיפורים אולי וכמה דברים, איך אני רואה את האיש הגדול הזה, שעל אף שהוא היה קטן, ומי שהכיר אותו יודע שבאמת הוא היה קטן מידות, אבל גדול בכל מה שהוא עשה, בכל מה שהוא הסתכל ובכל מה שהוא חשב. חלק שמענו וחלק אני אנסה לספר. גאון כבר דיברנו, ענב הזכרנו, על השיעורים דיברנו. אני רוצה להגיד משהו שזאת ההרגשה שלי, אני מקווה שהיא גם נכונה, שהייתה מיוחדת מאוד אצלו, ואני לא אומר שלמדתי אצל הרבה ראשי ישיבות, אבל הייתי בהרבה מאוד שיעורים של ראשי ישיבות, ובין השאר גם אצל הרב שח שמעתי ולמדתי איתו, ודרך אגב הם גם כן הכירו, והפגישה אולי, לא יודע אם היחידה או בין היחידות, הייתה בחתונה שלי, כשהרב ישראלי סידר לנו חופה וקידושים, והרב שח אמר את הרוחות. המיוחד אצל הרב ישראלי היה, להערכתי, אני לא מדבר על עוצמת השיעורים ומה שתיארו כאן, התפירה של כל השיעורים, שזה בעצם שיטה בליטה של בניית שיעור ותפירה שלו בסוף מחדש עם איזה רעיון, אבל עד היום אני שומע את המנגינה של השיעור. כולם יודעים שבליטה זמירות לא שרו, רק אמרו זמירות. אז מבחינת מנגינה, אני לא חושב שהוא היה גאון גדול במוזיקה. אבל הייתה נעימות ומנגינה יוצאת מן הכלל לשיעורים שלו. ומי שקורא, בשיעורים בגמרא זה קצת קשה, אבל מי שקורא את השיחות שלו משנות מלחמת השחרור בכפר הרואה, שיחות שלו ליום ירושלים, ליום העצמאות, וקורא את המילים, שומע את המנגינה. והמנגינה הייתה חלק בלתי נפרד מהמסר של השיעור. כלומר, אי אפשר היה לשמוע את השיעור בלי להבין את המנגינה של השיעור. דיברו כאן על 36 שנות שיעורים, למדבב שנים של שיעורים, ובדרך כלל אומרים שמכירים אדם בשעת כעסו, אבל הרב ישראלי, אני לפחות לא ראיתי שום שעת כעס, אבל מכירים אדם גם בשעת צערו, ובזמן מחלתו, כן, בזמן מחלה של אדם, כולם בעצם, זה בעצם השעות שלו. ואתם יודעים שאפילו אנשים שבדרך כלל לא דואגים לעצמם וחושבים רק על הכלל כל הזמן, ובעצם כמעט ולא מתעסקים בעצמם, כשמגיע השעה של כאבים ושל מחשבות ושל רעיונות ושל מה יהיה ומתי צריך ללכת לאן, אז הם מתחילים לחשוב על עצמם. אצל הרב ישראלי, גם בחודש, חודשיים, שהוא היה חולה מאוד, כן, קשה מאוד היה לשמוע תלונה אישית על מצב שלו ובקשה של רחמים או בקשות מיוחדות. כמובן שהיה לו את הצרכים שלו וכולם היו מסביבו ועזרו לו, אבל לא הרגשת את העניין שלו בעצם בקשה על עצמו. אני חושב ש... אם ישראל הגדיר את כמה המידות שלו, אז אני אומר בשתי מילים שאני חושב ש... וזה רואים לאורך כל הדרך שלו, גם בעניין של קבלת הרבנות של כפר הרואה בתקופה ההיא, וכפר הרואה של אז לא היה כפר הרואה של היום. האנשים של אז גם כלו האנשים של היום, לכל הכיוונים, וגם עלייתו לירושלים, וגם סירובו לקבל את כהונת הרבנות הראשית כשהציעו לו את זה, שלא הזכירו את כמה, ואני חושב שמן המידה להזכיר את זה, כי זה אומר לנו עוד פן, לא בעניין רק של הענבה שלו, אלא מה שאני רוצה עכשיו כאן לומר, שבסופו של דבר, הרב קוק מזכיר את זה בסיפור על רב יהודה ורב זרע ורבי אבא. שרב יהודה אמר, לא לעלות לארץ ישראל מבבל. ודרש פסוק, בירמיהו, שבעצם מדבר על כלי המקדש ולא מדבר בכלל על תלמידי חכמים ולא מדבר בכלל על עלייה לארץ ישראל, ודרש אותו לזה שלא לעלות לארץ ישראל. רבי זעירא ורבי אבא ברחו ממנו, השתמיתי, כן? ברחו ועלו לארץ ישראל. ובמקרה השבת למדנו את זה, וכל השנים היה לי בראש, איך רב יהודה בא ואומר להם לא לעלות לארץ ישראל? מה הסיפור הזה? מסביר הרב קוק בעין היה עניין שאני חושב שמתאים גם לרב ישראלי. הוא אומר, כל אדם יש לו שאיפות אישיות. כולנו חוטאים בזה, כולנו יודעים את זה. אם אדם מצליח לתעל את השאיפות האישיות שלו לעלייה רוחנית, זה יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הוא לא דואג לדברים הטכניים והאוכל והפרטים והכסף והסיפורים והעניינים, אלא הוא דואג לעלות במידות, בתורה, ברוחניות, להתקרב יותר, להתפלל יותר טוב, זה יוצא מן הכלל. אבל אומר הרב קוק, גם שלאדם יש שאיפה פרטית רוחנית, יש כאן איזשהו משהו אגואיסטי. כי בעצם הוא דואג להתפתחות האישית שלו. נכון שלא מבחינה שלא מוצדקת, מבחינה רוחנית, אבל עדיין זאת שאיפה פרטית שלו. אבל יש גם עניין של שאיפה רוחנית של הכלל. ודרש רב יהודה את הפסוק הזה, שבעצם הפסוק הזה בא ואומר שכל פרט ופרט צריך לשעבד עצמו לרצון הכללי, ומה שאנחנו צריכים זה שהשם יפקוד את עם ישראל ויעלה אותו מבבל לארץ ישראל. חשב רב יהודה, והוא מדגיש ששמואל אמר לרב יהודה שהוא לא ילוד אישה. מתכוון להגיד שהוא בדרגה יוצאת מן הכלל. והעמוס גר, אני לא יודע אם זה נכון, אולי זה לא נכון, שרב יהודה היה תלמיד גם של רב וגם של שמואל. אז מי שיכול תלמיד גם של רב וגם של שמואל, הוא כנראה באמת לא ילוד אישה. אבל זה באמת, אני לא חושב שזה הפשט, זה אולי דרש. הוא היה באמת גדול, ולכן הייתה לו מדרגה כזאת, שהוא הקריב את השאיפה הפרטית שלו לעניין הכלי. חשב רב יהודה, שאם כל אחד ואחד יעשה את החשבון הפרטי שלו ולארץ ישראל, זה יפגום בחסר הזה שעם ישראל עדיין לא נמצא בארצו, כן? ויעורר פחות רחמים ופחות עניין של פקידה שהקדוש ברוך הוא בדרך טבע או בדרך נס, יעלה אותם לעם ישראל. זה רב יהודה בדרגה שלו. רבי אבא ורבי זעירא חשבו שהם בעצם יכולים גם להשלים את השאיפה הפרטית שלהם, אפילו שאולי זה על חשבון השאיפה של הכלל. אצל הרב ישראלי לא היה עניין פרטי. העלייה שלו לכפר הרואה, וזה שהוא הגיע לבית הדין בירושלים, והעניין בתוך הבית, כמו שישראל הזכיר וכמו שכולנו ראינו, היה פשוט ביטול עצמי מהרבה מאוד בחינות, ושאיפה רק לטובת הכלל, והיא רצון שתורתו ודבריו וזיכרונותיו ינעימו לנו וינגנו בזיכרוננו תמיד.